הכל חי אונליין 93fm.co.il נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
אז הנה רדיו קול חי, כמעט 9 דקות לאחר חצות, ואנו נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים כאן עד השעה 2 בלילה. עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, לביצוע הטכני ישי פופובסקי, לצידי ידידי הרב צביקה כהן. מאזינים יקרים, אנחנו כבר מצפים לשיחות שלכם. תלפנו, תשוחחו איתנו, שתפו אותנו, תשאלו כל מה שרק תרצו, כל מה שעומד על ליבכם, כל מה שמעיק, ואולי סתם תרצו להחליף איתנו דעות. ואנחנו בסייעתא דשמיא, ורק בסייעתא דשמיא, עם המון סייעתא דשמיא, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם נוכל לסייע. תלפנו אלינו ל-058-693-93-93. זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו כאן באולפן עד השעה 2. ניתן גם לשלוח פקס ל-03-616-4477. 03-616-4477, או כתבו לנו דרך האתר 93fm.co.il. למי מביניכם שמעוניין לקבוע פגישות לייעוץ איתי רק בשעות היום, לטלפן ל-050-432-4400. אני מדגיש, הטלפון הזה הוא רק בשעות היום, לטלפן לא עכשיו. 050-432-4400, טלפון שלכם לשידור כאן עד השעה 2, 058-693-93-93, ואנו מיד יוצאים לדרך.
שלום חיים.
שלום וברכה.
כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך.
הגיע הזמן.
אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיכנה.
כשבא בסמרש משקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים, כן הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מפשט במחלוקת הראשונים. אנא ריבוינו של אוילום, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. ניצב מול רחוב, על הריבוינו של אוילום תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ריבוינו של אוילום תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב רחוב. אנא ריבוינו של אוילום תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ונזכר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו
עם הטוב ושיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה ופתאום מתעורר כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת גם אני גם אני אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת גם אני גם אני רוצה לטעום
אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה
אפס חמש שמונה שש מאות תשעים ושלוש זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו מיד נפנה ונאמר אלא טוב למאזין או מאזינה שאיתנו כבר על הקו
שלום
וברכה
שלום אני רוצה לשאול לגבי אבא שלי אני בחורה בת 19 יש לי אח בן 11 אבא שלי הוא אברך כולל והוא סובל מפיצול אישיות מאוד ברמה מאוד גבוהה הוא בן אדם מאוד מכובד, הוא גבאי בכנסת, כולם מכבדים אותו. ובבית הוא מתנהג בצורה ממש, כאילו, הוא מתפרץ בבית, והוא מתנהג בצורה מאוד, יש, הוא פשוט הוא יתום מגיל קטן, כאילו, ואח שלי הוא פשוט, כאילו, מוציא את כל העצבים שלו עליו, הוא מעיר אותו בבוקר בצורה של... הוא כבר, תראה איך אתה שמן, כאילו ישר הוא מיר אותו בצורה שכבר הילד מסכן, הוא לא יודע מה לעשות עם התמורים שלי, לא יודעת מה לעשות. כאילו אמא שלי אומרת, מה אני אעשה? אי אפשר לשנות בן אדם, בן אדם צריך לשנות את עצמו, כאילו, לא אם נשלח אותו למקומות, אם הוא לא ירצה, אם הכוח רצון שלו באמת הוא לא ירצה, זה לא יעזור שום טיפולים, שום כלום. ועכשיו אני רואה את הכל מהצד, כי אני גם כשהייתי קטנה סבלתי ממנו המון. ואני מאוד מזדהה עם אח שלי, ואני לא יודעת מה לעשות. כאילו.
קודם כל...
וגם יש לי עוד אח בן 13, שהפרש של שנתיים, שאותו מאוד מאוד מתפח, ונגיד שהם רבים וזה, אז כל פעם, לא משנה מה יהיה, הוא ישר יתנפל לילד זה שבן 11. וזה שבן 13 תמיד הוא כאילו, בחיים, לא משנה מה יהיה, הוא תמיד... ויסיק רק זה שבן אחד עשרה, וזה מאוד מאוד אפשר לראות את זה מהצד, זה מאוד קשה לי, כי גם עליי הוא הרבה פעמים יורד, ואומר לי דברים, כאילו, מה הקשר? בוא נגיד, אני אומרת לו, טוב, אז אני כבר אתקשר לרב של הרבה פעמים, אני אתייעץ איתו, אני כבר לא יודעת מה לעשות, אני לא יכולה, למה אתה? קשה לי לראות אותו מתעלל באח שלי, אז הוא ישר צועק, הוא אומר, וואי, זה, כאילו, כבר אני רואה שאם כאילו זה יצא מהבית, אז כבר לא... זה כבר הדבר הכי, 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 הכי שני.
תראי, אני קצת מוגבל בלתת לך כלים, משום שאם הייתה מתקשרת אישה ושואלת על בעלה, אז אני יכול קצת יותר לפרט איתה מה לעשות. אתה בת שלו?
ניסינו לשלוח אותי. אמא שלי שלחה אותו להמון מקומות, אבל שום דבר לא עזר. הוא היה בהרבה סדנאות. לא יודעת אם זה סדנאות, כל מיני אנשים שנקרא.
אני מאמין, אני רק אומר שכאילו החלק שלך בתוך כל הנושא הזה הוא קצת יותר בעייתי, משום שאת הבת שלו ובת חייבת.
זה מאוד קשה לי גם מבחינת כיבוד הורים.
בוודאי.
מצניות, הכל זה מה שהכי קשה לי, כי לפעמים אני גם מתפרצת ואני אומרת מלא, ואני לפעמים רק מתחילה משהו להגיד וזה, ואני רואה אותו חושב כזה. אבל מוצאים, אולי אתם חזרו, כאילו, באמת קשה לו, אני יודעת מה מנה אני.
המצווה, המצווה.
הרבה ניסו לעזור לו.
המצווה הכי קשה היא כיבוד אביהם. הגמרא אומרת שאפילו היה יושב בין גדולים ושרים, ובא עמו ותפחה על ראשו וירקה בפניו, אל יחלימנה. אני יודע, אם ההורים שלנו עושים לנו איסורים וצער ועוגמת נפש ובושות, אנחנו חייבים מאוד מאוד לכבד אותם. זה בנוגע למה שאני יכול לומר לך. אבל אם אנחנו ננסה קצת לעזור למה שכן אפשר, אני אלמד מדברייך שההתנהגות של אבא לא שווה לכולם. זאת אומרת, למרות שיש בו קושי והתפרצויות, וכפי שאת אומרת שאולי זה קשור ליתמות שלו מגיל צעיר, על האח בן ה-13...
כי זה גם מה שאמא שלי אומרת. כן, כאילו, היא מאוד מבינה אותו, כי לא היה לו, הוא סבל הרבה שהוא
היה... אני לא מתווכח עם זה, כי אני לא מודע לזה, לא מכיר את הסיפור הספציפי שלכם. אבל האח בן 13, כפי שאת מספרת... הוא לא...
הוא גם ילד שזה שבן 13 הוא ילד שהוא 0-7 משהו, אז כאילו הרבה צריך להביא לו מילים ולעודד אותו, והוא מאוד מאוד משקיע בו, הוא כל ערב יוצא איתו וזה, ועם אח השני הוא פשוט רומס אותו, וגם זה שבן 13 כל הזמן יורד על האח שלי, זה שבן 11 שגם מאבא שלי הוא כבר הרוס, וגם ממנו, וכאילו מסכן, אני לא, אני שם מרתי מהם. מה יצא ממנו, אבל
תראי,
ילד שיש בו הרבה
כוחות, ברור, תראי, קודם כל אנחנו מגלים שההתנהגות שלו לא שווה לכל הילדים, זה אומר שכשהוא מגיע לאיזושהי הבנה, שילד צריך משהו, אז הוא מצליח לעצור את עצמו, וכפי שאת גם מטיבה לציין, את ההגדרה שאמרת, אני מבין שהרבה מכירים, גם המאזינים, וגם אנחנו, שחינוך 0-7 זה... איזושהי בעייתיות ואיזשהו צורך לתת יחס מועדף. ואת רואה שכשאבא מבין שהוא צריך את היחס המועדף הזה, או שהילד הוא ילד שזקוק למעט יחס שונה, אז הוא מקבל את זה למרות שאת מגדירה את אבא שלך שהוא יכול בבית ממש להתפרק, כמו שאמרת. מכאן אני למד שכן יש לו יכולת חשיבה, הוא כן יכול לבלום ולחשב את צעדיו. לכן, מתוך הדברים ששמעתי ממך, את בוודאי לא יכולה לטפל בזה, אבל כן הייתי ממליץ שאם תעשה שיחה ברגעים שאבא מאוד רגוע, ולא חס ושלום תטיף לו מוסר.
אז היא הרבה הרבה מדברת איתו.
זהו, אז השיטה היא באמת...
זה לא עוזר, כאילו.
לא להטיף מוסר. לא להטיף מוסר. כי כמו שאמרת, ויפה אמרת בתחילת הדברים, שלשנות בן אדם אי אפשר, רק הבן אדם בעצמו יכול לשנות את עצמו. אבל להוביל את אבא לאיזושהי מחשבה, לאיזשהו דיבור, שזה פוגע בילד גם תפקודית וחינוכית ולימודית, ההתנהגות הזו. ואפשר אפילו להוסיף איזושהי דעה של מחנך או רבי או מורה, שזה שלב שהוא זקוק מאוד מאוד לחום. אני מתכוון לומר... שברגע שנצליח להטמיע אצל אבא איזשהו צורך מקצועי אפילו, שהילד בן ה-11 זקוק לו, אני לא רואה סיבה, אני לא רואה סיבה שאבא לא ינסה לשנות את דפוס ההתנהגות שלו, למרות שהוא לא ישתנה בתוך תוכו. כי אם היית מספרת לי שאבא מגיע הביתה ולא משנה מי עומד מולו, בכל מחיר ובכל תוקף ובכל צורה הוא פוגע ויורה וצועק ומתעצבן,
אבל הוא כן מגיע הביתה וישר מתנכל אליו על הדברים.
נכון, נכון, זה ברור, אין לי ספק.
למה איחרת היום לכיתה? כאילו ישר,
זה בדיוק מה שאני אומר, אני מסכים איתך שיש לו התפרצויות, אבל את מספרת לי, וזה מה שאני יודע רק מתוך דברייך, שהוא מכוון את ההתפרצות שלו דווקא לילד שהוא מבין לכאורה שהוא פחות צריך את היחס המועדף, אז שם הוא מרגיש בנוח להתבטא. וכשיסבירו לאבא שגם אצל הילד הזה מופיע איזושהי בעייתיות, או שיש פה עכשיו צורך ביחס אחר, לדעתי, כשזה יגיע בצורה חכמה וברורה ומעמיקה, אז יהיה איזשהו שינוי בדפוס ההתנהגות. כמובן, זה חס ושלום לא התפקיד שלך, גם אבא לא יקבל ממך. זה חייב להיות תפקיד של אמא, כאישה וכאמא דואגת, להבהיר לו את העמדה של הקושי שהילד מתמודד איתו בגלל היחס הזה, וכמה שהוא צריך עכשיו יחס הפוך, כי חל איזשהו דרדור או קושי בלימוד או בהתנהגות. כשאבא לדעתי יבין שיש קושי לילד והוא צריך את היחס המועדף, אני חושב שיוכל לשנות התנהגותו. אבל צריך לבוא רק ממנה, ורק בצורה של טפטוף, טפטוף, טפטוף והפנמה, עם תוספות של דברים של למידה והתנהגות, שהוא יבין שזה מה שחייבים לעשות.
אחרי דיבור של הרבה זמן שידברו איתו, זה...
לדעתי כן, לדעתי כן.
ישתנה משהו?
לדעתי בוודאי, כי שוב אני מגלה שלמרות הקשיים שלו לעצור את עצמו, כשמדובר בילד שהוא מבין שהוא צריך יחס אחר, הוא כן עושה את זה.
כן, נכון.
זאת אומרת, חסר לו בתובנה, הוא בטוח שהוא ילד רגיל והכל בסדר, הוא מתפקד, אז מה קרה? אז אפשר להעיר לו, וסליחה שאני מגדיר את זה כך, אבל כדי שנבין את השיחה בינינו, שם הוא מוצא את הפורקן שלו ואת כל הכעסים שלו, כי בתת מודע הוא אומר, בסדר, הילד הזה הוא רגיל, הוא יתמודד עם זה, הוא יעבור את זה, הוא יצלח את זה, זה יהיה בסדר.
גם ילד מאוד מאוד מוצלח בחברה ובהכל, הוא ילד מאוד מאוד.
אז הוא עושה רושם של גם ילד חזק, של ילד מוצלח. זה לא שבגלל זה חס ושלום הוא מתעלל בו, ודאי שלא. יש לאבא קשיים, אין אדם קשה, יש אדם שקשה לו. אין אדם רע, יש אדם שרע לו. יש לו קשיים, אולי הוא סוחב איתו דברים, אולי היום יום שלו קשה, והוא מוציא את זה בצורה כזו או אחרת בבית, ואז יש לו את יכולת התמרון, בזה שהוא בא ואומר לעצמו, אני לא יכעס על ילד בן ה-13, כי הוא זקוק מאוד למשהו מיוחד, ואני כן אמצא איזשהו פורקן, הכעסים שלי, דווקא לילד בן ה-11 שהוא חזק, והוא חברתי, והוא מוביל, והוא יציב. וברגע שהוא יגלה וישמע אולי מאימא שהדברים הם לא כפי שהוא חושב ולא כפי שהם נראים, אז הוא יאלץ, לדעתי, שוב, אני לא לומד את התכנים של האיש, כן לשנות את דפוס ההתנהגות, ולדעתי יראו שינוי. אבל זה צריך להגיע בצורה עדינה, מכובדת ומטפטפת, מתמדת.
אוקיי, תודה רבה.
בשורות טובות לך, הרבה דברים חייבים, בשורות טובות, לילה טוב למאזין או מאזינה נוספים שאיתנו על הקו.
שלום.
וברכה.
הרב, אני דיברתי עם הרב, רציתי להגיד דבר ראשון, תודה רבה על כל התוכניות.
תודה רבה, זה מחמם את הלב.
כן, ממש תודה רבה. בבקשה. אני דיברתי עם הרב לפני חודשיים וחצי בערך, בשידור, שחברה שהיא מתחתנת, בדודה שלי גם, ולא יודעתי איך להתייחס לזה, כי היה לי קצת קשה, ובאמת הרב ייעץ לי לחשוב כאילו איך לעשות בשבילה כאילו מה שהיא רוצה ולהסתדר איתה, וזה כן עבד, כאילו הוצאתי את עצמי מהעניין וניסיתי להיות יותר Mm-hmm. כאילו לראות את העניין כמו שצריך ומה היא רוצה ולפעול עם זה. אחרי זה כבר נשואה וברוך השם, והיה לנו עליות ומורדות בקשר, כאילו אני לא יזמתי יותר מדי מעצמי, ואנחנו כן מדברות, כאילו היינו מדברות קצת, אבל לי הפריע כאילו שפתאום אין לנו תקשורת כל כך, כאילו גם נגיד אפילו פעם אחת אמרתי לה, וואי, וזה יש לי מבחן וזה מה זה מלחיץ אותי, והיא כאילו אוקיי, אם יש לך דברים כאילו זה קשור לרגש, כאילו אל תדברי עם זה איתי, תדברי על זה עם בנות אחרות, עם חברות שלך. ופשוט החלטתי שהקשר הזה לא מתאים לי. כי אם רק שאני מדברת את הטכני וזהו, זה מה שבא לדבר, וקצת להביע אמפתיה או משהו כזה, זה לא בשבילה, אז אין לי צורך, כי באמת יש לי עוד הרבה חברות.
זה קשה לך עם ההחלטה הזאת, או שאת שלמה עם זה?
זה קשה לי, אבל אני יודעת ש... כאילו מה העניין שלי, לא יוצא לי מזה טוילט אם אני אהיה איתה בקשר. כי אני מדברת איתה, ואז אני מתרגלת אם היא לא מבינה, וכאילו אני נשואה, יש לי את העולם שלי, את צריכה להבין.
ברור שזה כך, וזה חשוב שאת מבינה את זה מעצמך גם, ושהגעת למסקנה הזו. תראי, אנחנו יודעים בחיים שיש הרבה מעלות ומורדות בכל חברה שהיא, ובכל חברות. קל וחומר שמישהי או מישהו משנים סטטוס והופכת מרווקה לנשואה, ואז באופן אוטומטי, מה שנקרא, יש לה את העולם משלה ואת החיים משלה, ופתאום מספרת לכל מיני דברים כמו מבחנים או דברים שקורים בתוך התיכון או בסמינר, זה מטבע הדברים כבר לא מעניין אותה ולא חשוב לה, והיכולת שלה להתחבר כיום לעולם שלך קצת נפגמה. את באופן אוטומטי מבינה שיש לך אולי פחות תועלת בחברות הזו, כי כמו שאת אומרת, הגדרת את זה מצוין, להעביר דברים טכניים, מכניים, זה לא מעניין. דווקא רוצים לחלוק רגשות, רוצים לחלוק קשיים, רוצים לחלוק תחושות, וכשהיא חסומה לקבל את זה ממך, אז בעצם אין לך טעם בקשר הזה. לא צריכים לנתק את הקשר, לא צריכים חס ושלום לריב או להסתכסך, אפשר להישאר בקשר טכני פה ושם, של שבת שלום, של חגים של מה נשמע, של איך החיים, של הכל בסדר. אבל כן, להפנים את העובדה, לחיות את המציאות. אנחנו לא יכולים להיות יותר חזקים מהמציאות. אין טעם להפוך עולמות ולנסות לשנות סדרי בראשית. לשם הגיעה החברות, אני בטוח שתמצאי חברות טובות נוספות, בסגנון כזה או אחר. ואני חושב הכי חשוב שאת הבנת את זה והפנמת את זה. כן,
כן, יש לי המון חברות, וגם כמה חברות טובות. אבל בגלל שגם הייתה בדודה שלי, זה סוג של קשר אחר.
בסדר.
ונתתי בה יותר אמון, והיינו ממש בקשר טוב וחזק, אז אמרתי לעצמי שאם היא פשוט... אני חושב שכאילו היא הפכה את האור שלה כאילו במקום מסוים, כאילו זה הגיוני כי היא התחתנה והכל, אבל פשוט אמרתי שלעצמי זה לא בריא לנפש שלי, כאילו כל פעם לחוות על תלות כאלו.
נכון.
שאני מצפה וזה לא קורה, אז פשוט אני מעדיפה להתנתק לגמרי.
אני חושב שאת עושה דבר חכם, ואת לא צריכה, אני אומר, להתנתק לגמרי במובן של הקשר הקודם. לא צריכים לא לדבר, אבל כן. הפנמת את הדברים, הגעת להבנה של המציאות, וכך תנהגי. זה לא יחסר לך, את רואה שזה גם הולך בהדרגתיות, אז כשדיברתי איתי אז היה לך ממש קשה עם כל הסיפור הזה.
כן.
וברוך השם, דברים, אנחנו צריכים ללמוד להפנים דברים ולהתרגל למציאויות חדשות, אין מה לעשות, זה לא בשליטתנו, והפוך ככה אנחנו בעצם בונים את האישיות שלנו. האישיות שלנו נבנית בזה שאנחנו לומדים להתרגל למציאויות חדשות, בזה שאנחנו לומדים להכיל דברים, למרות שלא תמיד קל לנו איתם, למרות שהדברים לא תמיד הולכים כפי שאנחנו רוצים. זה היופי של האדם, וזאת הבנייה שלו, והקדוש ברוך הוא מזמן לפתחנו אין ספור דברים בסגנונות כאלו ואחרים, כדי שאנחנו נבנה את מי שאנחנו באמת, ושנלמד להתמודד עם כל דבר ולהגיב נכון על כל דבר ולחיות עם כל דבר בשלמות. ואני חושב שאת עושה את זה נכון.
זהו, אז יש לי שאלה קטנה, אנחנו, יש לנו חתונה של חברה עוד שבוע, ואני התלבטתי כאילו איך להתייחס אליה, כאילו מבחינתי אני לא רוצה להתייחס כאילו בכלל.
למה?
ככה, כי אני כאילו, אני כן סוג של פגוע מההתנהגות שלה, אז, ואני לא רוצה לדבר איתה ולא כלום, אז אני
מעדיפה
להתרחק ממנה,
חייתי
להתעלם ממנה.
להתרחק זה לא במובן של להתעלם, להתרחק זה מספיק במובן של החברות לא נשארת כפי שהייתה. לא צריכים לעשות מעשים אקטיביים הפוכים, בכל זאת חברות הייתה ביניכם, בכל זאת קשר היה, לא חושב שזה יהיה נכון להתעלם לחלוטין הפוך. לחוות איתה את השמחה, ליהנות, ואיך אומרים, להישאר בה בריבוע ובמשבצת הנכונה.
אוקיי,
וגם יעשה לך רע אחר כך שלא היית וכן היית, ונגיד שעוד שנה פתאום תזכי בזה, וחבל שלא הייתי, ולמה עושים? אנחנו לא עושים צעדים שאחר כך אנחנו נתחרט עליהם, גם צעדים לא אתיים ולא מכובדים ולא מוסריים. בכל זאת הייתה חברות, היה קשר, חברה חובה שמחה, תהי איתה, תהי איתה שם, זה הזדמנות.
לא, זה חתונה של חברה אחרת.
כן, אני הבנתי, לא משנה, אני אומר בכל מקרה. זה חשוב, זה כדאי, לא צריכים לעשות צעדים דרסטיים, אחר כך נרגיש אתם לא בנוח. כן תלכי, כן תכבדי, כן תסמכי, ותישארי במיקום שלך, כפי ההגדרה של החברות שלכם.
הבנתי, אז אני אמור להתייחס אליה כאילו רגיל.
נכון, ובזאת השם בשמחות אצלך בקרוב.
תודה רבה.
בשורות טובות, לילה טוב. שבנו אליכם לאחר הפרסומות 058-693-93 זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות אלינו. מי ביניכם שאינו מעוניין לשוחח בשידור, ניתן לשלוח פקס ל-03-616-4477, או כתבו לנו דרך האתר שכתובתו 93fm.co.il. טלפון לקביעת פגישות לייעוץ איתי 050-432-4400. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. כן, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, כן, רציתי לשאול, יש לי חברה בכיתה שיש לה ריח מאוד לא נעים, בוא נגיד את זה ככה, כאילו רק היא נכנסת לכיתה אני מקבלת כזה ראש מהריח שלה, וכאילו לא נעים לי להגיד לכם מה אני אמורה לעשות עם זה, גם יש מזגן בכיתה, זה חונק את הכיתה, ממש יש לה חלון או משהו כזה, אבל יש לה ריח מאוד מאוד חזק.
אני רוצה לומר לך משהו, אני נתקלתי בסיפורים כאלה עם תלמידים, ותמיד שקצת חקרתי ובדקתי את הנושא, זה בדרך כלל בא ממצב קצת קשה בבית, ובסיפורים שאני טיפלתי, אז תמיד כשיצאתי בצורה עדינה, אחר שגיליתי את הקושי, יצאתי ביגוד או מה שצריך, זה פשוט עבד. בדרך כלל זה מגיע מקושי. זה לא מגיע ממוזרחות.
אני יודעת שיש לה איזה קושי בבית.
אפשר להציע לעזרה. אפשר לא להתבייש. אנשים משוועים לפעמים לעזרה, הם מאוד מתביישים לגשת.
איך? כי אני אגיד לך מה, אבל יש לי אפילו איזה חברה נגיד שהיא מבקשת ממנה את זה. כל פעם איזה חברה שלי כבר, היא לא רוצה להגיד לה, אבל היא מגלת להביא לה, אז היא מביאה לה את זה, היא אומרת לה, כן, זה החמתנה מכל הלב, באמת היא נותנת לה את זה באמת מכל הלב, כי באמת גם היא מגלת מה... זה, כאילו גם זה מגיל קצת אותנו.
יש במקום שאת לומדת איזה יועצת או עובדת סוציאלית או משהו?
לא, זה מקום די חדש.
אז או שתפני את זה למורה אם את לא מסוגלת בעצמך, אבל אני חושב שכן יהיה נכון אם תקשי אליה בצורה יפה וחס ושלום לא לדבר איתה על שום דבר שקשור למה שמקשה עלייך, אלא תתעניין אם היא צריכה עזרה, אם חסר לה משהו, אם את יכולה לעזור, את רוצה באמת לדאוג לה. הרבה פעמים אדם
שזקוק
לילדה בעצמה בצורה עדינה ויפה. חברה שלך, אכפת לי ממך, את חשובה לי, מה צריכה עזרה, תתביישי לבקש אם חסר לך משהו. בדרך כלל אנשים שזקוקים, ורק מחכים שמישהו יפנה, הם פתאום נפתחים ודורשים. אני אומר לך, היה לי סיפור כזה גם עם שני תלמידים, שאחד ניגש אליי,
היא גם ילדה מאוד מאוד שקטה, כאילו,
זה גם מה שמעיד.
אני
בסקוקות היא נשאר
בכיתה לבד.
נכון. זה גם מעיד על קושי גדול שהיא עוברת. אני אומר לך בדיוק סיפור כזה שלפני חודשיים, גם כן אני נחשפתי אליו, תלמיד שהתלונן על תלמיד אחר, על כך שנראה לו שהוא לא מחליף בגדים, או שהוא... יש לי סביבו ריח לא נעים וכולי, כל מיני דברים מן הסוג הזה, והוא פשוט ניגש אליו יפה והציע לו עזרה, הוא לא, כמובן לא התלונן עליו על איך שהוא נראה, או איך שהוא...
ומה אני אמורה להגיד
לי? שאת רוצה מאוד לעזור לה, ואם היא צריכה עזרה בכל דבר, תשמחי לעזור לה. אם חסר לה משהו, שלא תתבייש לגשת ולבקש ממך. ככה הוא פנה אליו, והוא מיד אמר לו, כן, חסר לי בגדים, חסר לי פה, פשוט הלכנו ורכשנו לו. ודברים השתנו. כי בדרך כלל, בפרט, אם את מדברת על בנות, בנים זה עוד, יש כאלה שתוכלי לומר שזה תופעה, וזה סגנון, וזה לא משנה אם יש או אין. אצל בנות קל וחומר שזה מגיע בדרך כלל מקושי, שווה להתעניין, שווה לבדוק. אם את רואה שקשה לך בעצמך, אז תערבי בזה מורה או מישהי קצת יותר מבוגרת, אבל אם את מסוגלת בעצמך, יכול להיות שזה עדיף, כי לחברה יותר קל להיפתח מאשר למורה.
אני לא חושבת שאני
יוכל
לבוא ולהגיד לה, כאילו אני לא רוצה לפגוע בה.
זה לא יפגע. אם את לא מדברת איתה על הסיבה שאת ניגשת,
אבל סתם ככה, ילדה מאוד 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 פגיעה, כאילו ילדה מאוד עדינה ופגיעה, כאילו אני מפחדת כאילו
אם את מפחדת שלא תעשי את זה טוב, אז תערבי אישיות יותר מכובדת מבית הספר.
תוכל להגיד למורה שתדבר איתך, שכאילו לא תגיד שם של בת.
נכון.
כי אני יודעת שיש כמה בנות שכאילו רואים שלא נוח להם עם הריח, אבל כאילו אני לא יודעת, זה
כן לשתף את המורה,
את
יכולה לשתף את המורה וגם להגיד לה שדיברת איתי ו יפנו את תשומת ליבך שמן הסתם היא עוברת איזשהו קושי גדול בבית, ואת מאוד מאוד חוששת לעשות את זה מחשש שאת לא רוצה לפגוע בה, אז אמרו לך לפנות למורה, ושהיא תקיים את השיחה, ויכול להיות שבאמת גם דרך זו נוכל באמת לפתור לה כמה בעיות שאולי בקלות ניתן לדאוג לה.
אוקיי,
ויש
לי עוד
איזושהי
שאלה.
כן.
כשהייתי בכיתה ד' לא הרבה זמן, אז היה שם איזה משהו בכיתה שכאילו כל הכיתה פשוט הייתה עליי וצרחו עליי כל הספר וזה, ואני זוכרת בכיתי המון באותו יום. אחר כך המורה טיפלה בזה וזה, ואחרי זה היה בקשר לזה בת אחת שממציאה דברים, אז כאילו סתם אמרתי לך, אבל הם היו בחוץ, אמרתי להם מה תשמעו עם מה המציאה עכשיו, כאילו התעצבנו עליי, איזה בת אחת שהיא הכי ידעה עליי, היא ערכה עליי כל הזמן וזה, רק בת אחת הייתה איתי, בת או שתיים, כן? אז המורה כמובן אחר כך הנישה אותם וזה, ואחרי שבוע ראו שהילדה הזאת משקרת והיא שקרה, ואז הלכו לילדה הזאת, הם אמרו לה שקרנית וזה, אז באו אליי, רואי, את הולכת לי וזה, אז אמרתי להם כאילו, אני כאילו בסדר, סבבה, אני אסלח לכם, אבל אני הרגשתי שלילדה הזאת אני לא יכולה לסלוח. ואני לא ידעתי, אמא שלה היא הייתה חולה 7 שנים במחלה. ואחר כך, שנה אחר כך בכיתה ה', שהייתי בכיתה ה', אז היא נפטרה אמא שלה. אז כאילו עכשיו אני כמו בכיתה ה', אבל אני מרגישה כאילו ש באמת, אני לא מצליחה לסלוח לילדה הזאת. כמה שעובד לעצמי, כן הילדה, תעזבי אותה יתומה וזה. אני לא מצליחה לסלוח.
אל תחשבי מהכיוון הזה של מסכנה, כי ברגע שתחשבי על זה שהיא מסכנה ויתומה, זה לא יעזור לך לסלוח. מה שאת צריכה בעיקר לחשוב זה מהכיוון של למה היא עשתה את מה שהיא עשתה, ואיזה קושי היה לה בבית, וכמה אי אפשר לדון אותה. לאו דווקא תסתכלי על הקטע של הפטירה והיתמות, שזה באמת קטע מאוד כואב ולהפוך, כיוון שהתגלה לך שבעצם מדובר שאימא שם סבלה בבית, והיה שם קושי מאוד גדול, אז תקחי את זה למקום שכשהיא עשתה, אז היום שאת כן יודעת, את יכולה לקחת את כביכול, את הגלגל אחורה, ולנסות לחשוב ולדון אותה לכף זכות, מה חוותה ומה עברה הילדה, שככה היו ההתפרצויות ודיבורים שלה.
אבל זה, אני דנו אותה לקפות, אבל זה מאוד 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 קשה, אני לא יודעת. נכון. זה פעם שזה עולה לי הצבים על הילדה הזאת, ואני מתעצבנת עליה.
בכל זאת, כתוב שכדאי מה לסלוח, אפילו שקשה, כי גם אנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא, אפילו שאנחנו כל כך הרבה מכעיסים אותו, שיסלח לנו. וברגע שתשברי את זה, תראי שיהיה לך סייעתא דשמיא גדולה, כי כתוב שמי שמשבר את מידותיו, מכופף את עצמו. וסולח גם על דברים קשים, אז גם הקדוש ברוך הוא מביא לו ישוע גדולה. תחשבי על זה ובאמת את תצליחי.
אוקיי, תודה רבה כבוד הרב.
בשורות טובות,
תודה רבה על תוכנית מאוד אהבתי אותה. התחלתי לשמוע בזמן האחרון.
תודה רבה.
זה ממש, תודה רבה.
היה לו טוב ושיחה נוספת שאיתנו על הקו. שלום וברכה.
שלום וברכה.
כן, בבקשה.
אני מקווה בעצם שם שאני אצליח להסביר את עצמי, אני קצת מתרגשת. ככה, כשאני נתקלת בקשיים, יומיומים, כמו חינוך ילדים, בריאות, כל מיני. אז כאילו, יש לי חברה שאני משתפת אותה, וזה עוזר לי, עוזר לי מאוד, היא מייעצת לי, מרגיעה אותי, אז אני מרגישה טוב עם זה, אבל לאחרונה אני מרגישה משהו מוזר, כאילו, אני פתאום מפסיקה לספר לה, כי אני אומרת, אם זה הכל משמיים, אז בעצם, שמה לדבר על זה בכלל. וזה נראה לי, אני מרגישה שזה מוזר וקשה לי, כי אם אני לא משותפת ולא מספרת, אז אני נכנסת ממש למצב של דיכדוך.
ואת לא מספרת כי את מרגישה שמכיוון שהכל משמיים, אז אין טעם לדבר על זה?
כן, כי יש, כאילו, בוא נגיד, אני קוראת לזה אם אני מתלוננת, אומרת, לא צריך להסביר את זה. אם זה משמיים, אז זהו, אז כאילו, לא יודע, אז למה לדבר על זה? כי יכול להיות שתגיד לי תשובות שאני לא אוהב לשמוע אותן.
תראי, אם כששוחחת איתה ומה שנקרא פרקת מהלב שלך קשיים, זה עשה לך טוב, אז אני לא כל כך חושב שזה רלוונטי מה שזה בא משמיים, כי כשהקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שהכל משמיים, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובה, והכל בא ממנו, אבל הוא נתן לאדם ניסיונות וכל מיני דרכים ויכולות להתמודד עם אותם קשיים. ההתמודדות שלך עם הקשיים הייתה בזה שהיית מספרת, פורקת, ואז מרגישה קצת יותר טוב או קצת יותר שמחה כי דיברת עם מישהו. אני לא חושב שזה סתירה לכך שהכל משמיים, כי חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזשהו קושי, הוא נותן לו כל מיני כלים להתמודד, וחלק מהכלים זה סביבה, תמיכה, חברה, חברות, אנשים, וזו ההתמודדות, וזה לא נגד מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אלא להפך. הקדוש ברוך הוא עושה, ביודעו שאת מתמודדת, הוא נותן לך גם כלים צמודים לקשיים, כמו שהוא נותן לכל אדם ואדם בעולם. אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון אלא אם כן יכול לעמוד בו. עם כל קושי הקדוש ברוך הוא גם נותן את יכולת ההתמודדות, ויכולת ההתמודדות שלך הייתה עם הקשיים בדיבור עם אותה חברה. עכשיו את רואה בעצמך שברגע שהדיבור הזה פסק, או ברגע שאת מתחילה קצת להרגיש שלא בנוח עם הדיבור הזה כי הכל משמיים, אז הקושי הופך לגדול יותר, לקשה יותר. למה צריכה להביא את זה על עצמך? אם יש לך יכולת להתמודד עם זה על ידי דיבור, זה לא סותר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. להפך, הקדוש ברוך הוא נותן, והוא רוצה שתדברי ותשוחחי ותפרקי את זה, ותקלי מעלייך.
אני אגיד
לרב
משהו,
אני
יכולה להגיד שקרה לי לאחרונה ששיתפתי, וכאילו למחרת נתקלתי בעוד קושי. אז אמרתי כאילו לעצמי, עדיף שתשתקי, כי כאילו מהצד הזה של את הולכת להגיד שזה קשה, נגיד הדבר הזה והזה, אז הנה בואי תתנסי גם בזה. אם לזה את קוראת קשה, אז בואי אני אתן לך עוד משהו ותראי כמה שזה יותר קשה. לא יודעת, מאוד
מבלבל. אני תכף אדבר איתך על מה שאת אומרת, אני רק שואל שאלה, בזה שאת לא מדברת עכשיו כשיש לך קשיים, אז נכון שאולי לא בא קושי נוסף, אבל הקושי הראשון שהגיע את עדיין מתמודדת איתו, כי לא דיברת איתו על אף אחד, נכון?
כן, זה מרוב שקשה, אז אני בורחת.
זה גם לא טוב, כי לברוח זה מתנקז ומתנקז ומתנקז, ובסוף זה יכול להגיע למקומות שלפעמים זה על חזור. מה שכן, אולי כדאי, חשוב ונכון, שכשאת כן מדברת, שאת כן משתפת, שאת כן פורקת, את צריכה את הסגנון לשנות. כמו שידוע שאם יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אוי איזה צרות יש לי, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה צרות? אני אראה לך מה זה צרות. ואם בן אדם אומר הפוך, תודה רבה ריבונו של עולם, איזה נשיקה, איזה הטבה נתת לי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה הטבה, אני אראה לך מה זה טוב. זאת אומרת, גם כשאת משתפת, גם כשאת משתפת את החברה, לא ברמה של, אוי, את לא מבינה איזה קושי, את לא מבינה כמה הקדוש ברוך הוא נותן לי צרות, אלא הפוך. לדבר איתה על מה שהיה ברמה של הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ונותן לי עוד ניסיון, אני רוצה שתקשיבי לו. כאן בעצם את מרוויחה את שני...
זה העניין, בגלל שאני מרגישה שלמרות הקושי והניסיונות, אני בכל אופן מצליחה להגיד תודה, ואפילו אומרת נוסח בזה.
מצוין.
ולכן כאילו, זה נראה לי כאילו מתנגש. או שאת אומרת תודה, ואת מקבלת באהבה,
את מקבלת באהבה, אבל יש לך... זה לא סתירה. את מקבלת באהבה, ואת אומרת לבורא עולם תודה, והכלים, או חלק מהכלים שלך להתמודד עם הקושי, זה לדבר, דאגה בלב איש ישיחנה, זה לא משהו שאנשים המציאו. יש מושג כזה, שאדם שקשה לו, שאדם שעובר, שאדם שחווה, משתף, הקדוש ברוך הוא גם לא סתם זימן לך חברה כזו שאת יכולה לפטפט איתה, כי הוא שם לך בצדך את הכלים. הקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם טבול עם חברה ויועצים ורבנים ואנשים ומשפחה, כדי שהוא יעזר בהם. זה לא סתירה לאמונה, הפוך, אני רק אומר שכשאתם משוחחים על מה שאת חובה, גם בשיחה בינך לבין חברתך, שיחה לא צריכה להיות, אוי תראי איזה עוד צרה קיבלתי, אלא אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע, גם מה שנראה לי קשה, אני בטוחה שזה תופעה, אני רוצה לשתף אותך באיזה עוד ניסיון אני עומדת, לא להגדיר את זה כצרה נוראית, או הסגנון שישאר כפי שאת בעצמך מודה להשם, אבל לשתף זה ממש לא סתירה, אני לא מתבחיינת, אני מתמודדת, יש הבדל בין
התבחיינות. ואם קורה שאני באמת כאילו בוכה, ואני אומרת כאילו, שאין לי כוח לכל ה... ההתמודדויות האלה שבאים
עליה כמעט, זה גם דרך של התמודדות, והקדוש ברוך הוא מקשיב לזה ורואה את הבן שלו זועק ובוכה ומשווע. זה עובד, בוודאי שזה עובד. גמרא אומרת, הרי המתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל, צריך לזעוק אל השם, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם עוד פעם גדם שלום, קשה לי, תעזור לי, אני לא עומד בזה. זה גם סוג של התמודדות ופנייה להשם. הקדוש ברוך הוא יחלץ אותך מהר מכל הניסיונות.
אמן, אמן. עוד משהו בבקשה.
כן, בשמחה.
אני מרגישה גם עוד איזו תופעה, למשל, כל הזמן מטבעי הייתי שאם הייתי נפגעת ממישהו, לא הייתי שותקת, הייתי מגיבה. היום, לא שאני לא מגיבה, זאת אומרת, כאילו אני לא מגיבה, ולא רק שלא מגיבה, לוקח לי איזה יומיים שלושה ואפילו יותר, עד שפתאום אני מתייחסת לפגיעה. זה יותר קשה לי.
ומה הסיבה שאת לא מתייחסת לפגיעה באותו הרגע? כי מה?
אני לא יודעת. אני לא חושבת שאני כזו צדיקה, שזה בא מהצד הזה ש... אולי תיקנתי את המידה הזאת, כן, שלא תמיד חייב להדיב.
אז מאיפה זה בא?
אני לא יודעת, זה מה שכאילו מאוד מאוד מציק לי. אני יכולה שיהיה ממש 3-4 ימים לזכות, ואפילו לומר, יו, למה לא הגבתי? כי אם הייתי מגיבה, לא הייתי מרגישה יותר טוב.
קודם כל, יכול להיות שאת כן צדיקה, ואת כן גם נכונת במידת ענוותנות. את לא מסכימה לפרגן לעצמך שאת טובה בזה, לא בטוח שאת טועה, אבל אין ההיגיון הפשוט אומר שכשאדם חווה איזושהי פגיעה אז באופן אינסטינקטיבי הוא מיד מגיב. זה שהתגובה שלך מאחרת לבוא, זה מן הסתם כי את יותר אולי למדת להקל דברים.
לא, אני רואה לי שזה מין אלם כזה, אני מקבלת מין אלם כזה,
חוסר התגובה מגיע מתוך שוק כזה, כאילו
נעלמת
דומיה, אין לך יכולת להגיב. אני אומר שזה יחלוף. זה כמה זמן את מדברת על סגנון כזה של מה?
בחודש האחרון.
זה יעבור לך, זה מעומס, מקושי, את לוקחת יותר מדי דברים ללב, פחות תקחי ללב.
והרגשה של כאילו שמרחמת יותר מדי, אפילו שהרחמים יכולים לגרום, לא, לא ממש לא,
אחרים, מידה טובה מאוד.
אבל אני תמיד, תמיד הייתי כזו, ואני מרגישה גם שזה יותר מדי עכשיו לאחרונה מתגבר.
זה מתגבר כי את בעצמך חובה אילו קשיים וניסיונות, אז יש לך יותר רגישות. את יותר מבפנים מאשר מבחוץ, את מבינה? הקושי של אדם שמעולם לא חווה ניסיון להצטער ביחד עם אדם שעובר ניסיון הוא קושי מאוד מאוד גדול. מאידך גיסא, האדם שחווה בעצמו ניסיונות וקשיים, כשהוא שומע או רואה או משתפים אותו באיזשהו קושי, אז יכולת הרחמים וההבנה שלו היא הרבה 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 יותר עוצמתית, ולכן אולי גם את מרגישה פתאום שאת יותר מרחמת ומתחברת. אבל זה דבר גדול להיות שותף בצרתם של אחרים.
המצב הזה מצריך טיפול, הרב חושב?
תלוי כמה זה משפיע על התנהגותך הנורמטיבית. אם בסופו של דבר את כן מנהלת סדר יום רגיל ותקין ובריאותך הגוף, אז כדאי שכן. אם זה ברמה של התמודדות יומיומית ומצליחים לחזור לשגרה רגיל, אז לא, אבל אם את מרגישה שזה משפיע על סדר יומך, אז כן, כדאי שתקבלי עזרה ותמיכה. ושוב, לא להרגיש שזה חס ושלום איזושהי בגידה באמונה, אלא הפוך, הקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור, הם מצילים ומושעים ועוזרים ומסייעים ותומכים, ולמה לא להשתמש בהם? אסור שזה ישפיע לך על סדר יומך, אם את מרגישה שזה כן ככה, וזה גם בריאות הנפש שלך, אז כן, תקשי לי עזרה מקצועית, ואת יכולה רק לשפר את החיים שלך. ואל תפסיקי להתפלל ולדמוע. את זה בעיקר הקדוש ברוך הוא רוצה. התקבלו כל תפילותייך, ויהיה לך באמת אך ורק טוב אמן. מהיום.
אמן. שר כוח הרם, ולתכניות מדהימות, ואשריכם, ממש אשריכם.
תודה רבה, בהצלחה. לילה טוב.
תודה רבה.
לפעמים קשה ללכת והדרך מפרכת, גם אם זה קשה כפליים אל תרים את הידיים. אם הדרך מתפתלת ובאופק אין תוחלת, יש תמיד יד מכוונת, יש תמיד מי שידאג לך. אלוקים שם מעלינו, מאזין לתפילותינו. סיינך על הרקיע ותפילה הלב ישמיע, אלוקים שם מעלינו, מאזין לתפילותינו. עתידנו לא ידוע, המסלול אינו קבוע, גם הכוח גם העושר לא יביאו את היושר. עתידנו לא ידוע, המסלול אינו קבוע, אם תלך בשביל היושר יש תמיד מי שידאג לך. לוקח ולוקח, לפעמים אתה שוכח כשאתה פה רק אורח. בן אדם
אתה תורח ולוקח ולוקח לפעמים אתה שוכח כשאתה פה רק לזמן קצר סעניך על הרקיעם ותפילה הלב ישמיע אלוקים שם מעלינו מאזין לתפילותינו סעניך על הרקיעם ותפילה הלב ישמיע אלוקים שם מעלינו אלוקים שם מעלינו מאזין לתפילותינו סעניך על הרקיע ותפילה הלב ישמיע אלוקים שם מעלינו מאזין לתפילותינו סעניך על הרקיע ותפילה הלב ישמיע אלוקים שם
עכשיו איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שבנו אליכם לשעה נוספת של נפש החיים כאן עד השעה 2 בלילה עורך ומפיק אותנו דוד קליגר לביצוע הטכני ומי שאחראי לצלילים והקולות ישי פופובסקי אתם מוזמנים להמשיך ולטלפן ל-058-693-93-93 שלחו גם פקסים ל-03-616-4477 כתבו לנו דרך האתר 93fm.co.il מי מביניכם שמעוניין לקבוע פגישה לייעוץ איתי בשעות היום כמובן לטלפן ל-050-432-4400 טלפון לשיחות כאן בשידור 058-600-93-93 ואנחנו כבר מיד לשוחח עם המאזינים הרבים שממתינים על הקו תמתינו בסבלנות אני מספר הודעות ואחזור למאזינים אני בחורה בשנות ה-20 לחיי עוד בילדותי התקשיתי במיומנות חברתית תמיד הייתי חסרת ביטחון כשהיו הרבה בנות סביבי, אך לא כאשר הייתה מישהי אחת לידי. אז כן הייתי מצליחה לתקשר איתה, וכך קרה שהתחברתי למישהי שהאופי שלה לא היה הכי טוב, וגם מבחינה רוחנית היא די צלעה, במשך כל התיכון היינו יחד, אני הייתי זקוקה לה, כי רק אליה בעצם הצלחתי להתחבר, ורק היא הייתה מתייחסת אליי, אבל היחס שלה אליי היה גרוע ביותר. היא הייתה מובילה אותי למקומות לא טובים, מבחינה רוחנית, ולעיתים גם משפילה אותי, ובכל זאת פחדתי להפסיק את הקשר. כדי שלא יישאר לבד. נהייתי מאוד תלויה בו, וכך זה נמשך עד עכשיו. היום הקשר שלנו תלוי ביותר, היא גם נהייתה תלויה בי, מה שלא היה במשך התיכון. אנשים קולטים מהרגע הראשון מי, ולא ממש יוצאים את הקשרים, אני מרגישה שהיא הורסת אותי, היא מעלה את הביטחון שלה כאשר היא רומסת אותי, וקשה לי, ממש קשה לי, אם אני אעזור אותה, לא יהיה לי מי לחלוק ולדבר מה אני עושה. תודה ותבורך מן השמיים. ראינה, אני שומע, או יותר נכון רואה, במילותייך פחד נוראי לעזוב אותה, ואני מבין אותך ולא מבין אותך. אני מבין אותך כי זו החברה היחידה שיש לך, וזו חברות רבת שנים, ובכל זאת את מעידה כמאה עדים כמה שהיא משפילה אותך ומקשה עלייך וגוררת אותך ומדרדרת אותך. את צריכה לעשות צעד, אסור לך לפחד, את לא ילדה קטנה. את כבר לא אותה ילדה שהייתה צריכה את החברה ברמה כזו או אחרת, בחורה בת 20. הכתיבה שלך אינטליגנטית, הגישה שלך והגדרת השאלה, מידע שיש לך אפשרות להיות חברה של עוד הרבה הרבה בנות. את די, מה שנקרא, מסוגרת בקשר הזה, ואת לא יכולה לנסות אפילו לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, אוי ואבוי מה יהיה אם אני לא יהיה איתה. תשתחררי מזה, וכמה שיותר מהר. את תראי שרק כשאת תשתחררי ממנה תביני כמה חברות את יכולה לספק לעצמך ולחבור עליהן, ותגלי שהיית בסוג של כלא כזה, סוג של סגירות, סוג של עוצר שאין לך שום הסבר למה היית בתוכו. כמובן שיש לו הסבר פשוט, שגדלת איתו וזה מה שהתרגלת, וזאת החברה היחידה שהייתה לך, והיא היחידה שהתייחסה אלייך, ואת יכולת להתייחס אליה, ועכשיו זה גם מתעצם, כי גם היא עכשיו לא יכולה בלעדייך, אבל היא רומסת אותך, היא הורסת אותך, קשה לך. אני לא רוצה להגדיר את זה בביטויים קשים, אבל אני מתרשם מהכמה וכמה פעמים שאת חוזרת על משפטים קשים. סוג של חייך אינם חיים, בשביל מה את צריכה את זה? את לא ניסית בגיל הזה לחבור לחברות שונות, את תקועה איפשהו מאוד 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 אחורה. תנסי, תראי שאת יכולה, את רק תשתחררי מן הדרך שהאופק שלך ייפתח. תגלי יכולות, באמת, אין סוף של יצירת קשרים עם חברות נוספות איכותיות וטובות יותר להם ולך. אל תפחדי. תעשי את הצעד הזה ולטובתך ולמענך ובשבילך, ואת תגלי כמה חזקה את מסוגלת להיות, ואיך שמה שפעם היה מאוד מאוד קשה היום יהיה לך מאוד קל. אל תהי כבולה בשלשלות הללו של החברות. זה לא לטובתך. מקווה שעזרתי. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו.
שלום וברכה, לילה טוב.
שלום הרב. קודם כל, התוכנית שלך ממש שפה.
תודה רבה.
למה את כאילו נותנת כלים לאנשים שקשה להם להתמודד, וזה כאילו זה חלק, כאילו זה ממש, זה נותן הרבה.
מאוד משמח אותי לשמוע. תודה.
אוקיי, אז ככה, אני אגיד לך מה, אני גומרת י"ב השנה. ושנה הבאה אני כאילו הוצאת למקום אחר, כאילו לא להמשיך בסמינר העיבר. והאום שלי כאילו לא, בוא נגיד אם לא בעד שאני אעזור, כאילו עוד לא, כאילו משהו טוב איך תעשי, זה כמו שהיה עכשיו. עכשיו אבא שלי דיבר עם המורה, עם המורה שלי אתמול בלילה, וכאילו היא אמרה לו שהיא מבחינה רוחנית, הדבר הכי טוב בשבילי שאני אשאר בסמינר. עכשיו אני חושבת שאני לא נתת את עצמי בסמינר כאילו שנה הבאה. גם ככה כאילו בוא נגיד לא היה לי טוב הרבה שנים שהייתי בסמינר והחזקתי את עצמי. וזהו, אני חושבת כאילו שהגעתי למקום. המקום כאילו עד כאילו עד לכאן, וכרגע כאילו אני רוצה עכשיו להמשיך כאילו חיים אחרים. וזהו, כאילו, מצד אחד ההורים שלי, כאילו, עכשיו בעד שאני אשוך רק בסמינר. ומצד שני, אני לא מוצאת את עצמי. אז זהו, אז אמרתי, אולי הרב יכול לייעץ לי. מה אני יכולה לעשות, כאילו, לגבי שנה הבאה?
אני קודם כל מאוד מאוד אשמח לייעץ לך, רק אני אצטרך מספר דברים לשאול אותך כדי לנסות ולחשוב יחד איך אנחנו יכולים להצליח. הסיבה שמאוד מאוד קשה לך להישאר בסמינר שאת נמצאת בו היום, מהי הסיבה? מה קשה? החברה, הלימודים?
לא, אני ברוך השם די מסתדרת. כמו שקשה לי זה, בוא נגיד, הצוות. אני לא מוצאת את עצמי כאילו ביניהם. כאילו לא יודעת, אני...
גם הצוות, גם הצוות של ההמשך הוא כזה?
כן, זה אותו דבר. אין הבדל בין עכשיו לבין כאילו מה שיש שנה הבאה של היבב.
אני מדברת
מי... לא, אני כאילו... מה?
זה מידיעה או מהשערה?
אין שאת האמת, אני אגיד לך, אני כאילו מה שאני מסתכלת על עצמי, אני עברתי שם חברות בכלל או קולות בסמינר.
עם הצוות.
אבל, טוב, אבל ידעתי זה כאילו שאם אני לא ממשיכה בסמינר, אני יודעת כאילו מה יכול להיות מחר איתי, וכאילו מה אני אמצא. אז עזבתי כאילו להישאר.
היה לך מספיק אחריות לשרוד גם את הקשיים, כי הבנת שזו הדרך וזה המסלול.
כן, כאילו, היו מצבים שכבר אמרתי זהו, אני הגעתי למצב שאני הולכת בו.
ואולי גם בראש שלך הייתה איזושהי מחשבה שאת בסוף י"ב הולכת למקום אחר, וזה מה שנתן לך את הכוח לשרוד.
כן, אני אגיד לך גם מה, המקצועות שיש שם, זה לא המקצועות נגיד שאני רוצה, יש שם או מטפלות או מורה, מזכירה. אני לא חושבת שיש לי להתגיד כאילו את הגישה הזאת, אני חושבת כאילו מעניין אותי דברים אחרים, כמו נגיד חשבונאות. דברים אחרים, לא מה שיש שם.
יש באמת איזשהו חשש, כפי מיטב הבנתך וידיעתך, ומאוד מאוד חשוב לי שתהיה כנה עם עצמך עד כמה שאת מסוגלת. האם יש איזשהו חשש במקום החדש או האחר שתרצי ללכת, יכולה להיות נפילה ברוחניות, אפילו קטנה, מועטת?
אני אגיד לך את האמת, היו לי הרבה מצבים שבכיתה עצמה היה לי נפילה, כאילו, אני הרגשתי ש... לא יודעת, אני לא היה לי, כאילו, עם הבנות הסגורות לא מצאתי את עצמי. וכאילו, רק עם הבנות הפתוחות. מה זה בנות פתוחות? כאילו...
כמובן, ביחס.
אני חושבת, אני לא בא מבית שסוגרים אותי או משהו כזה. אני באה מבית, כאילו, יחסית נורמלי, לפתוח.
ומטבע הדברים, חברת לבנות שהן קצת יותר פתוחות. זה טבעי וזה לגיטימי. השאלה שלי היא, האם כשתעברי מקום, החשש של ההורים הוא מוצדק שייתכן ותהיה איזושהי הידרדרות או התרופפות ברוחניות או בעירת שמיים? אני אגיד לך למה.
בואי, כי הם לא חושבים על זה, נראה לי. לא נראה לי
שהוא חושבים
על זה.
אז מה הסיבה שהם בכל זאת מתעקשים כשאת מסבירה שאת פשוט לא רואה את עצמך ממשיכה, כי הצוות שם, מה שנקרא, סבת ממנו ומספיק עברת וכל מה שהחזיק אותך זה שאת עוברת בסוף י"ב, ועכשיו לשמוע אותה לא, זה פשוט יכול לרסק אותך, ואת רוצה מקום אחר. או שהם לא יודעים שזה המצב.
אני אגיד לך מה, אני מאוד כואב כאילו לדבר על זה, אבל כל שנה כאילו שהייתי גומרת, זה היה בכיתת ט' י' י' א', הייתי גומרת בכאילו שנה ממש ממורמרת, הייתי צריכה לבקר אצל המנהלת, וכל הזמן כאילו צריכים לדון, מה כאילו יהיה איתי הלאה.
למה את לא מעלה את זה בשיחה עם ההורים? למה להסתיר את זה?
אמרתי להם, אבא שלי, כאילו, בוא נגיד, אמא שלי היא לא בכיתה הזו של הסמינרים, זה לא מה ש...
אבא שלך יותר מחליט.
אבא שלי כאילו יותר בכיתה הזו, ואבא שלי חושב, כאילו, אני בעצת כמה שנראה לי. האחיות של אבא שלי למדו בסמינר הזה, וכנראה, אני לא, הוא חושב שזה המקום נראה לי הכי טוב, כאילו, אני לא חושבת שזה מקום טוב.
הוא עונה...
בעינינו זה כן מקום טוב, זה לא...
הוא עונה את אותה תשובה כשאת מספרת לו על הקשיים שחווית ואת חווה?
תמיד אני אגיד לך גם, אני בא לדבר איתו בלילות שאומר לי, אוקיי, אנחנו נחשוב על זה וזה, אנחנו נחשוב על זה. הוא לא פתח איתי נגיד שיחה על זה. זהו, את האמת שגם אמרתי למורה שלי, אני לא מוצאת את עצמי, ויום אחד אמרתי לה, תקשיבי המורה, אני יודעת מה הייתי שנה הבאה, אני רוצה לזה, אז היא אמרת לי, טוב, אתה צודק שכל שלך, גם המנהלת גם לא צריכה אותך כאילו שנה הבאה, כאילו לא תהיה חסרה פה. אז זהו, כאילו, הוא כבר עובד, גם כאילו אם הייתי נשארת, היא יורדת כאילו את המורל, אז אין לי, אין לי מה, כאילו, אין לי מה להמשיך שם.
התחושה שלי היא כזו, ואני אומר את הדברים, רק אם אכן את מסכימה איתי שלא תחול איזושהי ירידה רוחנית, כי אם זה באמת החשש ואת אומר שיכול שזה יקרה, אז אני יכול להבין את ההתעקשות של אבא. כי בסופו של דבר המקצוע זה מאוד מאוד חשוב, ובוודאי שחשוב המקצוע שאת מתחברת אליו, הכל נכון והכל אמיתי, אבל, ואבל גדול, אם ישנו חשש ולו הקטן ביותר שתחול איזושהי ירידה ברוחניות, זה לא טוב. אם את אומרת שלא זה המצב, להערכתי איך שאני קורא את הסיפור, אבא מתרשם שאת גם את הארבע שנים סחבת, היה קשה והתמודדת והסתדרת והכל עבר בסדר, והוא מקווה מאוד, כי בכל זאת אנשים מפחדים משינויים, שגם את זה תשרדי, אז גם את השיחות ביניכם, הוא אומר נדבר על זה ובסדר ומחר ואני אחשוב על זה, ובתקווה שאת כזה טיפוס של נופלת לקושי, שורדת אותו וממשיכה הלאה. זו דעתי. ולכן אני אומר, אם אכן כנים ונכונים הדברים ששוחחנו, ובאמת השוויון ברוחניות הוא זהה, ואין חשש כזה, פשוט להעמיד דברים על דיוקם, ולהסביר באמת לאבא, שיבין עד כמה זה כרגע בלתי ניתן להמשך. זאת אומרת, מה שראית שאת ארבע שנים אני כן שרדתי, ולמרות שהיה לי תלונות כמעט מדי יום ביומו, מדי חודש בחודשו, לא משנה, כי באמת ידעתי שאני בסוף ה-י"ב עוברת לאיזשהו מקום שכך קצת יהיה לי יותר משוחרר מבחינת צוות ולימודים והסגנון של הגישה. וזהו, ואני נמצאת באיזושהי נקודה שאני לא רואה את עצמי בשום פנים באופן ממשיכה את הכיתות האלה, וזה לא יצליח להחזיק כמו שזה יחזיק את ארבע שנים, כי זאת הייתה התקווה שלי. אני חושב שאבא צריך לשמוע את הדברים האלה, גם כי כדי שהשיפוט שלו יהיה קצת יותר מדויק. אני אומר לך, אני, הסיפור שאת מספרת, ומישהו היה שומע את זה, אנחנו צריכים ללמוד שאנשים לא אוהבים לערוך שינויים. אנשים מפחדים משינויים, ובצדק. משינוי מעבר דירה, משינוי מקום לימודים, משינוי הרגלים. טבע האדם זה ללכת בדרך שהוא רגיל בה, ולצעוד במסלול שהוא היה בו מימים ימימה. הוא רגיל שם, זה טוב לו, זה נעים לו, זה נחמד לו, זה שקט לו. זה דבר, זה נקודת הנחה הראשונית שחשוב וכדאי שתדעי אותה. גם להורים, לא אוהבים פתאום הבת רוצה ללכת, לעזוב, לעזוב מקום, כן תצליח, לא תצליח, כן תתאים לה, לא יתאים לה. בוא נמשיך הלאה. עכשיו, בהתחשב בנתון נוסף, שהבעיות שלך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, או הקשיים שלך, זה לא משהו שצץ עכשיו, זה משהו שאולי מכירים כמעט מכל שנה. ותמונת המצב מוכיחה שהקשיים הסטנדרטיים שלך שרדת אותם, המשכת, ואפילו סיימת בהצלחה את י' ב'. אז הוא אומר, אז למה שזה לא יקרה לה? בסדר, אז אולי כזה טיפוס שעובד להתלונן ולהתמרמר, וזה יהיה בסדר, ונמשיך הלאה, וי' ג' וי' ד' ותתחתן, ולמקצוע והכל יהיה בסדר. זאת נקודת החשיבה הפשוטה של כל בן אדם, יהיה הורה, יהיה מורה, יהיה יועץ, יהיה מחנך, כי כל אחד לא אוהב לערוך שינויים, וגם אני דרך אגב ממליץ להמון בחורים או בחורות שבאים להתייעץ על שינויים ומעברים, תמצו ותעשו את המקסימום שניתן במקום הקיים, שלשינוי יש גם כן סיכונים לא מעטים. אבל אם את אומרת שלא זו המצב, לא זו התמונה, אלא עכשיו, אם ניתן לומר, הגיעו מים עד נפש, אני את השנה הבאה לא ממשיכה, לא רואה את עצמי שורדת, וזה לא כמו שהיה מקודם. אז צריך שאבא ידע מזה. צריך שאבא ידע מזה כדי שיהיה לו את היכולת ואת הכלים להכיל איתך ביחד את היכולת לשינוי ולמעבר, שתחוו את המעבר הזה ביחד בשיתוף פעולה. זה חשוב לדבר על זה יותר ולפרוט את זה בצורה ברורה. לפעמים אני מכיר המון 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 ילדים שבאים להורים, על ישיבות ועל בתי ספר ועל דיכונים, אבא נמאס לי הבא, אין לי כוח, אמא אני לא יכולה להמשיך, ואומרים זה יעבור, זה תקופה, זה בסדר, זה קושי מוכר, וזה באמת עובר. לא תמיד זה עובר נכון, הרבה פעמים הם עושים טעויות שלא מתייחסים לכאב או לזעקה של ילד או ילדה. במקרה שלך זה ככה הוכח את מיומנת כבר בלסבול ולהמשיך. אז בצירוף הקושי הזה של שינויים, עם הנתון הזה שאת שורדת קשיים, זה הבא מאוד שמה להחליף. הרי הסמינר הוא טוב. יראת שמיים ברמה טובה, רוחניות טובה. אחיות שלך למדו שם, או שלא, מכיר את המערכת. למה? הוא לא מרגיש צורך מדי גדול להוביל את השינוי, ועל זה את צריכה לשים את הדגש. בסדר?
אוקיי.
בשורות טובות, בהצלחה, לילה טוב, מאזין ומאזינה נוספת שאיתנו על הקו.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, מעצתי לשאול את הרב, מהורים שלי הם פרודים, ואבא שלי הרבה מדבר נגד אמא שלי ואמא שלי על נגדו. ובפורים אנחנו כל האחים רוצים ללכת אליו, ובגלל שאני מתחת גיל 18, אז אמא שלי לא מסכימה. היא אומרת שאני ברשותה. ויש מתחתי עוד שתי בנים ובעתות שלוש ילדים. והשאלה אם אני צריכה ללכת אליו כי אני מאוד רוצה, או להיות אמא
שלי
אצל אחים שלה, ואת זה אני לא כל כך
רוצה. שאלה היא שאלה טובה, אבל מחויבת בכיבודם. אמא שלך אוסרת עלייך, את לא יכולה להפר את דבריה. זה לא שאבא שלך אומר תבואי אליי, אני חייב אותך, גם אם אמא אומרת לא, זה לא מעניין אותי. אם זאת הייתה אמירה, ההתייחסות היא אחרת. אלא יש לך רצון לבוא לאבא שלך. אבא שלך כמובן ישמח שתבואי, אבל הוא לא דורש ממך לבוא. יש לך מצד שני את אמא שאוסרת עלייך. אומרת לך, את לא הולכת
לה. כן, אבל גם סתם מפגשים איתו, שאנחנו במשפחה נפגשים איתו בהמבה, היא גם לא מסכימה. היא אומרת רק במרכז הורים וילדים, עם עובדת
סוציאלית. וזה אני לא לבד איתו, אני מכולם. אני מבין, אני מבין. אני לא קשה לי בטח בדקות שידור להיכנס לרובי הקורא של הסיפור. אני רק נותן לך את הקווים הכלליים. החובה של האדם, חובת התורה, חובת המוסרית, וכך רצונו של הקדוש ברוך הוא, ש... אדם יציית להוריו, פרשת שבוע שלנו, פרשת יתרו, קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מצווה חשובה מאוד, גדולה מאוד, קשה מאוד, כפי שהדגשנו פעמים רבות ואף בתחילת התוכנית הזו. הסדר הוא כזה. אם אבא אומר משהו למרות שזה מנוגד לאמא, אז הגמרא אומרת שאבא אומר לו עשה כך, ואמא אומרת לו עשה כך. ישמע בכל אביו. יש נימוק בגמרא שאצלכו לא תשייך, וזה דיון שלם, אבל אם אמא אומרת לא, ואת לא הולכת לאבא, ואבא לא אומר, את הולכת אליי למרות שאמא אומרת לא, אני חייב שתבואי, את מחויבת לשמוע בקולה, עם כל הקושי, כמובן שהשכר שלך הוא לאין ארוך, ואני אפילו לא מדמיין עם איזה קשיים את מתעודדת, אני אפילו לא מנסה ולא יכול ולא רוצה שאף אחד יוכל להבין את ה... מיקום שבו את נמצאת ואת נקרעת מצד לצד ללכת לשם או ללכת לפה. זה מובן. אבל אנחנו לא עושים רק מה שקל, אנחנו עושים את מה שצריך. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, צריכים לעשות את זה בשמחה ולהבין שאנחנו מקיימים מצוות כיבוד אם. ובעזרת השם, תראי שדברים גם יסתדרו. זה לא פשוט, זה לא קל. שום דבר לא הולך בקלות. את נמצאת במיקום מאוד מאוד לא נעים. אי אפשר לתת פה לא יערות ולא שינויים להורים, הם לא ישמעו בקולך, ואת לא זו שאמורה לתקן אותם. אבל אני מבין את המקום שאת נמצאת בו. אני באמת מתחבר לקושי הגדול הזה ולה... פשוט נקרעת, נקרעת מן שני הכיוונים. זה אבא שלך וזו אמא שלך, ושניהם את אוהבת, ושניהם את חייבת לכבד ולירה. ובכל זאת אם אמא אומרת משהו מאוד מאוד ברור וזה לא נוגד את הבקשה של אבא, צריך לשמוע בקולה. בסדר? בהצלחה, לילה טוב. 058-693-93. אפס 3-6-1-6-4-4-7-7, זהו טלפון לפקסים שתשלחו.
מבועל מפוחד שוב חזרתי אליך מאוים מעצמי לא רוצה להביט לאחור לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך כמו בן שב אל אביב ממסע מהכפור עד אפוני השומרים דלתך לא פותחים נבק בכל כוחי לבוא אליך ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמר הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם נשמתי שקפאה וגופי שרתח כמו נער ובגדיי השחורים מיוזה חוזר מהקרב כמו פצוע נדחף מהחוץ תרם נעילת שער מתחנן לאביב שיביט שוב אליו עד אפוני השומרים דלתך לא פותחים נבק כוחי נבוא אליך ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם כשהקיץ יסוג לאחור ובגדיי שוב ילבינו אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו שוב ארגיש בליבי כאותו בן ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ
אחר הפרסומות אנחנו מיד לפני ונאמר שלום ולילה טוב למאזין ומאזינה שאיתנו על הקו
שלום
וברכה
שלום הרב אני מאזין לתוכנית שלך כבר כמה שבועות ואני כולי התפעלות מהצורה העדינה והעמוקה שאתה משיב לאנשים אני לא ראיתי אחד שלא יצא משיחה איתך עם כלים לתקן לכן החלטתי להתקשר
תודה רבה מחמם מאוד את הלב, יישר כוח.
סליחה. חדשו. כן. אני התגרשתי בתשעין עין, ברוך השם חייתי 28 שנים, שהייתי בטוח שאני המאושר באדם, והרקע לגירושים היה לא פשוט. יש לי 11 ילדים ומן פורת יוסף 29 נכדים, וברוך השם, ברוך השם. ומה שקרה, הייתי ממש במשבר מאוד מאוד קשה כתוצאה מהגירושים, ולכן אמרתי את הסיבה ברשות הרבים, והדבר גם גרם לכך שהילדים שלי נפגעו. אני לא רוצה לפרט יותר מדי. וחלק מהילדים פשוט ניתק איתי קשר. ואין לי היום קשר איתם. שבעה ילדים אין לי קשר איתם. עם שלושה יש לי קשר טוב, ואני משקיע בהם הרבה, וממש המצב טוב. ברוך השם, לפני שנתיים פלוס התחתנתי שוב, ובניתי חיים טובים. גם מבחינה דתית הדברים השתנו. הייתי חרדל ברסלב, היום אני חסיד בלז, ואני מאוד מאוד מאושר, והחיים שלי מאוד מאוד טובים. אבל מה שמעיק עלייך זה שהילדים בחרו, בוחרים לא ליצור את הקשר. אני יכול להבין את הכאב שלהם, במיוחד אצל הבנות, כל פעם שאני נוצר קשר, זה מזכיר להם את מה שהיה, והם חווים גם כן התמודדות מאוד מאוד קשה, כי היינו משפחה מאוד מאוד מכובדת, והסיבה הייתה מאוד לא פשוטה ולא נעימה, וזה פגע בהם מאוד מאוד קשה. מה שכואב לי מאוד זה הנכדים, ברוך השם 29 נכדים, מתוכם יש לי קשר עם 17 נכדים, ברוך השם, ובאזון האחרון התחלתי לארח בשבתות חלק מהנכדים, וזה גורם לשמחה גדולה מאוד. אבל זה שעברו לא מעט שנים והקשר לא מתחדש, והנכדים גדלים, ובשמחות של אותם אלה שלא נמצאים איתי בקשר, אני צריך להיאבק כל הזמן, אני מגיע אפילו בלי שאני מוזמן, ולא פשוט המצב. זה קוראים לי צער נורא, והצער הזה כל כמה זמן פשוט חונק לי את הגרון, ואני רוצה עצות איך להתמודד עם זה אישית, עם הצער הנורא, ומה לעשות כדי לחדש את העניין. זאת אומרת, לומר, היה, נגמר, בניתי את חיי מחדש, אני אבא שלכם, אני סבא של הנכדים, תאפשרו לי לחוות את החוויה של לגדול איתם, לנתק אותי מהנכדים, זה דבר נורא. אני לא מדבר על הלכה, שברור שלפי הלכה הם לא נוהגים נכון, כי זה, אין שום היתר להתנהג ככה, אני לא פגעתי באף אחד מהם, אני לא היה שום, ודאי שלא ציירתי מישהו ברשות הרבים, וסך כל שנינו אנשים מאוד נורמטיביים, שמאוד מכובדים במקום שבו גרנו. זהו.
אין ספק שלא הלכה כאן זה הנושא שלנו, וגם לא שכל, כי ילדים פוגעים או מנתקים או מנסים לנתק משפחה וקשר עם אבא, זה דבר חמור מאוד. קל וחומר כשלא מדובר שאתה מטבעך אדם פוגעני או דורסני, אלא נאמרו דברים בשעתו מתוך כאב או כעס, ולא משנה. ולא לסלוח לאבא.
יש דבר חשוב, אני עברתי טיפול, זאת אומרת, בגלל המצב הקשה שהייתי בו, אז הייתי עם קאוצ'ר שנתיים, ועם פסיכולוג, ובאמת טיפלתי בכאב בצורה רצינית מאוד, והעניינים אצלי התהפכו לגמרי. זאת אומרת, למדתי לסלוח, למדתי לקבל את הדברים, וריפיתי את עצמי לגמרי, וזאת הייתה השקעה רצינית, כספית, וזמן, וזה לא היה פשוט, אבל עשיתי את זה, ברוך השם.
ברור. אז קודם כל עשית את הדבר הנכון, וחיי עצמך קודמים. אני שוב ככה חוזר לשיחה, לנקודה הקודמת. אנחנו לא ננסה לשחוח לא בענייני הלכה ולא בענייני שכל, כי לצערי הרב הילדים לא פועלים לא מתוך הלכה ולא מתוך שכל, אלא רגשות, אמוציות, כאב, כעס, עוגמת נפש, חוסר סלחנות. וכאן אני מנסה לשאול אותך דבר שמן הסתם כבר ניסית, אבל אולי בכל זאת אני אוכל כך ביחד איתך לנסות ולחדש דברים. האם אותם ילדים או נכדים שאתה כן בקשר איתם, וכפי שאתה מיטיב לציין, משקיע בהם רבות, והקשרים הם טובים, דרכם הם ניסו לפעול בעניין הזה, ניסו לכנס את המשפחה מטעמם, לא מיוזמתך, לא כי אתה שלחת, לא כי אתה מבקש, אלא תשב עם אחד הילדים מתוך כל אותם שלושה שאתה מאוד משקיע בהם ומאוד אוהבים, ותבקש מהם ליזום מיוזמתם כביכול, מה שנקרא ספונטניות יזומה.
כן. הם, מה שקורה זה שהאימא מאוד דומיננטית, אבל בצורה די מתוחכמת היא משדרת לכולם שלחדש קשר עם אבא זה לפגוע בה. והם לא רוצים לפגוע בה, זאת אומרת, היא חוותה פגיעה לא פשוטה בשמה טוב, והם הולכים על ביצים. זאת אומרת, הילדים שלי, חלקם הגדול, פשוט הולך על ביצים, לא יודע מה לעשות עם עצמו.
זאת אומרת, זה גם היום, זה גם היום לא בהכרח מזה שהם לא סולחים, אלא הם נמצאים אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. הם בין הפטיש לסדן.
ממש כך, הם אוהבים את אמא מאוד מאוד, אמא נפלאה, אמא שגידלה אותם. אני הייתי שר החוץ, והיא הייתה שר הפנים, והיא עשתה, היא נתנה להם את החיים, והם אוהבים אותה, והם מעריכים אותה, ומערצים אותה, ובצדק. החיים הם מסובכים, קרה מה שקרה, אני הלכתי לדרכי, אני עד היום מעריך אותה ומוקיר אותה על כל הדברים הטובים שהיא עשתה למעננו, וכואב לי שהם לא הולכים קדימה. אני הלכתי קדימה, מחלתי, סלחתי, והם לא רוצים ללכת קדימה, הם נתקעים עם האיבה ועם הכעס, והם לא מבינים. השנים עוברות, הנכדים גדלים בלי סבא, וחבל על החסך הנורא הזה.
נכון, אין ספק. השאלה שלי היא, כדאי אולי שנגדיר את הדברים, כי היום אני לא כל כך בטוח, בכל זאת לפי מה שאתה מספר, חלפו כחמש שנים מהמקרה הזה, ובכל זאת כל אחד חי את החיים שלו, והילדים ברוך השם בוודאי שגם נשואים וגם להם יש ילדים שהם הנכדים שלך, יחסית שקועים בעולמם, ואני לא יודע אם אפשר היום להגדיר שסיבת אי הקשר היא עדיין הכעס וחוזר הסלחנות, כמו אי נעימות או כביכול הפגיעה בכבודה של אמא שהם מאוד מאוד מעריצים אותה. וכאן חשוב לי לשאול אותך, מן הסתם, אמרת שאתה עברת איזשהו מעבר, חרדלי, ברסלב, בלז, כל הילדים, ברוך השם, שומרי תורה ומצוות?
רובם הגדול, יש שני בנים שעברו איזה משבר, אחד עדיין בלי כיפה, אבל אני מאמין שהוא יחזור.
גם מי שבלי כיפה, גם מי שבלי כיפה או לא מגדיר את עצמו כחרד לדבר השם, מעריכים מושג של רע עבודה התורה?
מה שקורה זה שכיוון שכל כך קשה להם, הם מסרבים, הם יודעים את ההלכה, הם יודעים שהמצב הוא לא לטובתם, הם מעדיפים לא להתמודד. אז הם לא מוכנים לקבל שום פנייה.
אני לאו דווקא מתכוון, כן, אני מתכוון דווקא פחות מצד הלכתי, כמו מהצד של אותם שלושה ילדים שכן בקשר טוב איתך. כדאי שיכנסו אצל איזה רב בעל שם.
הם מפחדים, הם גם, מה שקרה זה שהיו כבר מצב של אימותים שבעצם התעמתו איתם, איך הם מעיזים לשמור על קשר איתי. זאת אומרת, הם מרגישים במגננה.
זאת אומרת, זה כביכול, יש פה גם המחנה של חיים, נקרא לזה ככה, סופג מעלומות
כביכול. כן, הוא שומר קשר מצוין עם אמא, והוא סופג כל כמה זמן מעלומה על זה ש... ואם הוא מעיז להראות שהוא מחזיק מאבא, אז אוי ואבוי.
עכשיו, הם סופגים גם מעלומות מהאמא או לא? דווקא מהאחים והאחיות.
האמא היא חכמה ומתוחכמת, היא יודעת לעשות את זה בלי... אבל מפעם לפעם היא התפרצת, לא מזמן הייתה התפרצות, היא התפרסה לבן הבכור, שבו היא אמרה דברים מפורשים, והוא לא הסכים איתה, והיה איזשהו מצב של מתיחות. ברוך השם, לפני כמה זמן העסק נרגע, והכל חזר למקומו, והיא יודעת איזה קו אדום שאסור לה לעבור, והיא שומרת עליו בקפידה, אבל היא משדרת לכולם ש... שזה לא נוח לה שאני אגיע לסמכות. יש מצב של בריתות, יש מצב של חתונה, יש חתונה אחת שהבן לא רצה שאני אבוא, ואמר לי לא לבוא, וזה היה נורא מהיום. ובעד שהגעתי, והם עמדו שם בכניסה לאולם ולא נתנו לי להיכנס. דברים נוראים.
יש יכולת, אולי נלך דווקא מהקודקוד, אם אתה אומר שהילדים מתוחים בינם לבין עצמם, וגם ככה יש שם רגישויות, יש אולי יכולת השפעה של איזו דמות או אישיות, או אפילו אחד הילדים על האמא שלהם?
ניסו לדבר איתה, הרב של המקום ניסה לדבר איתה, לגילה שזה לא נכון. היא לא מקבלת. אנשים ניסו להגילה שזה לא נכון, חברים שלי ניסו להגילה שזה לא נכון, לנתק ככה את סבא מהמשפחה, אבל הם בשלהם.
אין שום דמות שהיא מעריצה אותה מאוד? אפילו אישה?
היא אישה מאוד חכמה, שבאיזשהו מקום, בכל מה שנוגע לשיקול דעת של הצעדים האישיים שלה, היא מחליטה לבד, היא לא...
נכון, עד שהיא תפגוש אישה חכמה אחרת שיכולה על חוכמתה. הכללים אומרים ככה, אנשים גם חכמים מאוד, זה הכל חוכמה, זה הרי עניין של יחס. גבורה, חוכמה ואושר זה לא משהו אבסולוטי, זה הכל ביחס. אנשים עם דעות מאוד מוצקות, בעיקר שחוו סיפורים, ומי כמונו יודעים שהעיקשות שלה בדרך, ואם נוכל לקרוא לזה מלחמה, למרות שאני לא אוהב את המילה הזו, היא פחות משכל והשכלה, ויותר מאמוציות וסריטות מן העבר. ואני חושב שצריך ליצור איזשהו מפגש, או אקראי, או מכוון, בין דמות מאוד מוארצת על האם, שתשב איתה לשיחת עומק קשה, מפותלת, מטלטלת, שלא תהיה קלה, אבל מישהי שיכולה מה שנקרא על חוכמתה, ושתביא איתה, או יותר נכון אותה למצב, שאפילו היא תוכל להגדיר את הקשר עם האבא, שאפילו היא תיתן את הכללים, שהיא תיתן את המגבלות, שאם היא תרגיש שזה פגיעה עבורה שפוגשים את אבא פעם בשבוע, אז היא תגיד לא, זה מספיק כל ראש חודש שיהיה מפגש לכל המשפחה עם אבא.
משהו... אני הנחתי אותם לגמרי, אני אמרתי רק בשמחות מוגליות.
נכון, אבל זה קשה גם לך. זה קשה גם לך לבוא לנכד, לראות אותו אחרי 5 או 7 או 8 או 10 שנים ולהגיד, שלום עליכם, הסבא הגיע, כן, אני סבא שלך, גם לך זה לא טוב. לפעמים שאנחנו, כמו בכל מאבק, לפעמים כשאנחנו לוקחים איזושהי פינה, אז גם את הפינה אנחנו לא מקבלים. אנחנו צריכים ללכת על איזושהי גישה של אולי מסיבת ראש חודש במפגש עם סבא של כל הנכדים והצאצאים. להביא לאיזה מצב שאותה אחת, אותו אחד, שיוביל שיחה עם האם, לא ייתן לה להרגיש שהיא הולכת לאבד את כל הסחורה מהסלסלה. אלא זה יהיה בשליטתה, ובהגדרתה, ובהכוונתה, ובאיזשהו מקום...
אני מאוד רוצה שככה זה יהיה, אני לא רוצה שיתאבד, אין לי שום עניין בזה.
כשהיא לדעתי, היא חשה שכיום עוד רוב בניין ומניין מהמשפחה לוחמים מיטיבים מאוד בצד שלה, והיא בטוחה. זה שישנם 3 שהם בקשר איתך, זה מפריע לה, היא יכולה לחיות עם זה, למרות שיש לה פה ושם התפרציות גם על 3. ביום שמישהו יסכיל להסביר לה, שהיכולת שליטה שלה בקשר איתך לא תהווה ערעור על מעמדה, או שזה יצא משליטה, וכמה זה בריא חשוב ונכון גם לה, וכמה שהיא כסבתא, תתפרש בסופו של דבר בעיני נכדיה וילדיה, לא, זה יקרה יום אחד, יום אחד מישהו יתפקח ויגיד, למה סבתא מונעת מאיתנו את היכולת להכיר את סבא? מישהו צריך לדבר איתה בסגנון שלה, בחוכמה שלה, לקחת אותה דווקא מהנקודה שהיא נמצאת בה.
היה אפילו אנקדוטה שזה בשבת אחד אני עברתי ליד הבית, והבת הרגישה מאוד מאוד לא נוח מזה שאין קשר, אז היא שלחה את שני הנכדים שירוצו אחריי. והנכדים רצו אחריי, והבת אמרה בחוכמתה, למה אתה לא בא לבקר? סבתא צפיה לא תפריע לך לבקר.
יפה.
ומה יכולתי להגיד? נשארתי המום.
נכון.
ילדה בת 8.
נכון. אז זה בדיוק הנקודה שאליה אני מגיע. אני חושב שהשיחה צריכה להיות עם הסבתא במגרש שלה, בחששות שלה, והפוך, מה שנקרא, קוראים לזה היום הפוך על הפוך, שמישהי, אפילו אולי חברה טובה, אבל הייתי כן יותר מעדיף שזה תהיה איזושהי דמות. אני חושב שכל עוד שהלחץ אווירת המלחמה מגיעה מכיוונה שהיא קודקוד המשפחה, זה לא ילך כל ניסיון של מפגש אחים או גישור וכאלה. אם ממנה תבוא איזושהי יוזמה של מישהי חכמה, פיקחת ורגישה, שתשב איתה לפגישה ותדבר איתה א' על שליטה מלאה בקשר עם האבא והסבא, ועל יכולת מלאה של לדעת מה קורה במשפחה, ובד בבד להסביר לה שאם זה לא יעשה, אז בסופו של דבר זה יתנקם דווקא בה, והיא תסיר את התנגדותה, אז בשלב השני ניתן לעשות דווקא מתוך האחים, השלישייה הללו, שבקשר איתך ניסיון למפגש נוסף, אבל אני מאמין שזו שיחה קצת יותר ארוכה, ומסמנים לי פה בהפקה שהשעון נגדנו. אז ראשית אני אשמח שאנחנו נשוחח אולי בשבוע הבא, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת כל המשפחה תשוב לקשר אמיתי עם האבא. שיהיה לך רק בשמחות. לילה טוב, אנחנו מסיימים כאן את תוכניתנו נפש החיים. זה הזמן להודות בראש ובראשונה הקדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמים, ריבונו של עולם, שעוטף אותנו ברחמים. הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. תודה רבה לך בורא עולם על הכוח שאתה נתת, נותן ותיתן לנו. תודה מיוחדת לדוד קליגר האורך והמפיק, לישי פופובסקי על הביצוע הטכני, הצלילים והקולות. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת. סליחה מאותם עשרות אם לא מאות מאזינים שכתבו, צלצלו, ניסו ולא הצלחנו. זוהי דרכה והופיעה של תוכנית. באמת עםכם הסליחה, מתי לתת את תשומת, את מלוא תשומת הלב לכל מאזין ומאזינה עד כמה שניתן. אנחנו בזאת השם משוב ונשתמע כאן גם בשבוע הבא ביום שני בין השעה 12 ל-2 עם עוד תוכנית של נפש החיים, בה תוכלו לשוחח על כל מה שרק תרצו. ואם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז לילה טוב ואך ורק בשרות טובות.